פעם הקודמת על המחקרים של חוקר מעניין, גוטמן שמו, שחקר איזה סוגי קשר הם טובים לנישואים ואיזה לא. והוא התאמץ מאוד וגילה את אמריקה, שזה ממש כדאי להיות נחמד לאשתך ולדבר בצורה מכובדת, וברוך השם יש לנו חוקרים שאומרים מה שכתוב בתורה, אז בסדר, אז עכשיו הם גם מבינים שיש חשיבות כזאת. רציתי היום להמשיך, כי יש עוד כמה עניינים שהוא דיבר עליהם, וכדאי לשים לב. ודאי שקל לשים לב למה שנשותיהם עושות, אז ודאי שהעבודה שלנו יותר חשובה בדיקה שלנו, כי כמו שאנחנו חוזרים ואומרים, העבודה שלנו היא על עצמנו. לפני שאני ממשיך, שאלות או הערות על מה שלמדנו פעם הקודמת? אוקיי. עכשיו, גוטמן אמר שיש ארבעה התנהגויות הרסניות. שאם אדם מתחיל בכיוון הזה, הוא לוקח, לא יודע, מקדח באונייה, הוא מתחיל לשים חורים בנישואין. ומה הם הדברים? הדבר הראשון, הוא מדבר על ביקורת. אפשר לסגור את הדלת, בבקשה? קשה לעמוד מול צעקתה של תורה. כן. אז הדבר הראשון זה ביקורת. מה שזה דבר הרסני ביותר. עכשיו, איך הוא מגדיר ביקורת? הוא אומר ככה, לתקוף את האישיות או האופי של השני, ולא ההתנהגות ספציפית. בדרך כלל מלווה באשמה. לעומת זאת, תלונה, הוא אומר, תלונה, מתאים. אז מותר לאדם להתלונן, וזה להתלונן על דבר ממוקד וספציפי יותר, אמירה ממוקדת שמבטאת כעס, ואי שביעות רצון. Okay, מה בעצם הוא בא ואומר? בוא על בשרנו. אתם מוכנים לשחק משחק לא מהבית שלכם, אבל בבית אחר. הבדל בין אמירה כמו, אתה אידיוט, אתה אין לך שום טעם, אין שום טקט, אתה אדם אכזרי וטיפש. כדוגמה, שזה נקרא ביקורת. טיפה אישי, טיפה הורס את הכל. לעומת אמירה כמו, מה שאתה עשית זה מאוד כאב לי. אני פשוט, זה היה דבר מאוד מאוד קשה לי. אני כועס מאוד על מה שאת עשית. אז מה ההבדל? זה ברור ההבדל. קודם כל מבחינת רגש. הדבר הראשון זה להכניס מחסנית, ללחוץ על ההדק ולרקן את המחסנית. אז אני עומד פה ככה כולי דם. דם זה... כי הוא כולל, וזה קשור לאישיות, וזה קשור אליך מבחינת הפנימיות שלך. לעומת זאת, אם אשתי עושה משהו שכואב לי, שלא אכפת לי, שמכעיס אותי, מרגיז אותי, לא רק צריכים לחשוב, אבל אם אני מחליט שמתאים להעיר, אז יש להעיר על העשייה. שמאפשר לבן אדם להגיד את המילה שמקשרת, ואיזה מילה? סליחה. אני לא יכול לבקש סליחה שאני אידיוט מדופלם. זה כאילו מתחיל יותר מדי מוקדם. אבל בזה שאני מבקש סליחה שלא הייתי רגיש או לא ידעתי, זה דבר שאפשר לבנות ממנו. היא יכולה לקבל את הסליחה, אחר כך אפשר בעצם להתקדם. אגב, הנושא הזה של... הנושא הזה בכלל של סליחה, ובקשה סליחה, זה אני חושב שעומד בבסיס הנישואין. הרי בינתיים אנחנו מכירים די טוב שנשותינו הן לא מושלמות. אז מה הן שמות לב? שגם אנחנו חיים בעולם של תיקון. והעולם של תיקון כולל בהכרח טעויות ונפילות. עד כדי כך שוודאי שאנחנו מכירים את האמירה של חז"ל שאין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם. זאת אומרת, כישלון, אי רגישות, אי הבנה, זה ביסוד חלק של החיים. מי שלא, פעם פגשתי בן אדם, שבסוף אמרתי לו, אני, הבעיה שלך, אתה רוצה לדעת? כן. אתה איש עולם הבא. אני לא יודע מה אתה עושה פה. קודם כל, אתה עושה לאשתך את המוות. כי היא בת עולם הזה. עולם הזה זה עולם התיקון. אז עולם הבא, תגיע לשם, אז אתה תהיה הראשון בתור, אבל בינתיים יש לך עוד כמה שנים, תתרגל לאי שלמות של אשתך, ואולי אפילו, אם תסתכל במראה, תברר שאולי אתה כמונו, קצת, לא יותר מדי. אבל הרעיון הוא ככה, שאנחנו צריכים למצוא דרך שהאי הסכמה המציאות שאנחנו לא מושלמים, לא כבני אדם ולא אחד לשני, יכול לבוא לידי ביטוי, כך שבן אדם יכול להגיד לאשתו, הדבר הזה קשה לי, זה כאב לי, שמאפשר הבן אדם השני להגיד סליחה, ובסופו של דבר, זה בעצם דרכו של העולם. איך הקדוש ברוך הוא סובל אותנו? לא אתה, אני. איך הוא סובל אותי? אני בונה שמחר אני אקום בבוקר, בעצם על זה שהוא סלח לי על אתמול, ואני גם בונה שהיום הוא יסלח לי, ובעזרת השם הוא ימשיך לסלוח, כי אני טועה. אז אם כן, השאלה מה עושים עם הביקורת? ופה, ככל שהביקורת הוא הדרך שאני מבטא את השביעת רצון, זה מקומי על דבר ספציפי, שאפשר לדון עליו, אפשר להתווכח, אפשר להבין אחד השני, אז זה מאפשר איזשהו זרימה. כמו שקדוש ברוך הוא סולח אותי, אני תחנון כל יום ויש ראש השנה, ואני מבקש סליחה כי אני טועה. אבל אם הדרך שאני מבטא את הכעס שלי, את הכיף שלי, שאני מבטל את הבן אדם שמולי, את אשתי, לא עלינו, אז אני פשוט הורס. אני לא נותן מקום לבן אדם השני לעבוד. אז אוקיי. אז אם כן, כאשר אנחנו רוצים, אם אפשר, לבנות חיי נישואים שיש מקום לאי שביעות רצון, מקום לאמירות של סליחה, שמאפשרת להתקדם וללמוד. אוקיי. נקודה ראשונה. נקודה שנייה. לבוז בכוונה על מנת להעליב או להתעלל נפשית על ידי אלבונות, הומור עוין ועוקצני, לעג מילולי או לא מילולי. אני לפני כמה שנים פגשתי משפחה מפורקת. משפחה אומללה שעל פני השטח הייתה משפחה למופת. עד שנכנסתם דרך הדלת. מה שיש בחוץ תמיד הוא מה שאנחנו רוצים להראות, וזה טוב, כי לא צריכים כל הכביסה שכל השכנים. אז אני נכנסתי קצת למשפחה, וניסיתי לעזור להם, אבל שאלתי אותם, איך אתם הגעתם לכזה דבר? והאבא התחיל לבכות, ואמר לי, הדבר אדיר, הוא אמר, אני אדם לא רק ביקורתי, אבל עוקסני. כאשר אני רואה דבר שהוא לא לטעמי, אז יוצא לי בטבעיות, זה בא מוודאי אבא ואמא אשמים, אז זה תמיד ככה, אבל זה אני, ואני לא הבנתי איך שאני הרסתי את כל המשפחה. כי מה קרה? אז מה קורה לילד שאם הוא טועה, אז אבא עוקץ אותו? הוא לא גבר, הוא לא... הוא מרגיש הרוס, הוא מרגיש שהוא לא קיים. כי אבא זה כל החיים שלו, זה האדם שיודע את הכל. סקנו של הקדוש ברוך הוא, ממלא מקום. אז הבן אדם הזה עוקץ אותי, הוריד אותי, בז לי, אז הילד מפנים. אז האנשים קודם כל לומדו לחכות, כך שהיה שולחן שבת, זה המערב הפרוע. מי שמסתכן להגיד משהו, קודם כל, אתה יודע איך, הם אמרו, איך אנחנו מכינים את עצמנו לשולחן שבת? כסדה ושכפץ. קודם כל. ויושבים רועדים, מחפשים דרך להכניס ולברוח. כי מה שאתה אומר מושך אש. ואז כל אחד למד את זה, הם ברחו אחד מהשני, והדבר העצוב ביותר, שמי שהיה לו את זה היה בן אדם טוב. הוא בהחלט בן אדם טוב, הוא לא התכוון. לא התכוון, אבל אנחנו יודעים את האמירה, נכון? הדרך לגיהינום, סלולה בכוונות טובות. אנחנו לא חיים על כוונות. כולנו כוונות טובות, אנחנו חיים במציאות, תכלס. אז מי שמתחיל עם בוז, עם איזשהו לעג, זה הורס את הכל. לא נותן מקום למחייה. ופה הייתי מציע לכם איזשהו רעיון, שמאוד עוזר אם אדם רוצה לעבוד. בדרך כלל אנחנו מאוד רוצים שותפה שלנו, שהיא תעבוד על זה, אבל בואו נתחיל עם עצמנו. כאשר כעס עולה, להוציא מהלקסיקון המילה את. לא קיימת. אני כועס, המילה את לא נכנס ללקסיקון. אני מדבר על עצמי. אני מדבר על מה אני מרגיש. אני משתף אותה, אפשר להגיד שכאשר עשית כך וכך, וזה הכל. אתה מתאר מה שלדעתך היא עשתה. היא ודאי תגיד שהיא עשתה משהו אחר, אבל זה כבר ויכוח אחר. אבל כאשר זה קרה, אני הרגשתי, והכל יהיה אמיתי עם עצמך. אז מה זה יעשה לה? או אם היא תעשה את זה, מה זה יעשה לך? אם אתה לא תחת אש, אתה יכול להיכנס למילים שלה, אתה יכול להיכנס לנעליים שלה, אתה יכול להתחיל לחוש מה עובר עליה בלי אשמה, בלי שאתה תחת אש, ואז אפשר לפתוח דיאלוג, אפשר להבין, אפשר גם להרגיש סימפתיה, כי אתה לא אשם, אתה לא האדם הנורא שעשה, ואז אפשר לשמור על קשר על אף הרגשות החזקים. ביקורת לא, בוז לא. שלוש. אז הוא רצה ארבע, אולי הוא אוהב ארבע. הוא בעצם, אני חושב שמבחינת רעיוני, ביקורת זה לאו דווקא בוז. זאת אומרת, אפשר לבקר אדם, לקחת סכין ולחתוך בלי לעג. אפשר להוסיף את הרעל של לעג, וזה כאילו גומר את העסק. זה מהמכה בפטיש. הוא אומר שהם שתי דברים שונים. אז אפשר לראות את זה ככה או ככה. Okay. שלוש, התנהגות על ידי הכחשה, כפירה באחריות, שימוש בתירוצים, האשמה נגדית וביטויים כמו כן, זה נכון, אבל. זה אני, כולנו אוהבים. קודם כל, חבר'ה, אני רוצה ללמד אתכם כלל גדול לחיים. אם לומדים דבר אחד, מכל השיעורים תלמדו את הדבר הזה. מה משמעות של שלוש האותיות א', ב', ל'? מה המשמעות של המילה הזאת? המשמעות היא, כל מה שאתה אמרת זה שטויות, מצגבניות, אין לזה שום שחר, וזה עכשיו תקשיב להאמת. עכשיו אומרים את זה ממש יפה. אתה צודק, זה כל כך נכון, אבל כך מחק ותבין שבלב שלו הוא פשוט מחק כל מה שאתה אמרת. כאשר מישהי באה ואומרת לך כך וכך, בוא נתחיל איתך, איתי. בוא נגיד שמשהו כואב לי, ואני ניגש לאשתי ואני אומר לה, זה מה שקרה, מה שאת עשית, ככה קרה לי, וזה מאוד מאוד כאב לי. מה אני רוצה מבת זוג שאכפת לה? מה אני מצפה ממנה? איזשהו חיבור למציאות שלי, נכון? זאת אומרת, אני זה שבא, אני בא עם משהו שכואב. אני בא אליה כי אני מצפה, מתחנן, שתהיה כתובת. שיאכפת לה שכואב לי. ולכן אני רוצה איזשהו חיבור, קודם כל רגשי, שהמציאות שלי קיימת. שהיא מצטערת. שהיא איתך, שהיא איתי. Okay? אחר כך ייתכן ויהיה דיון. מה קורה כאשר אתה ניגש לאשתך, או אני ניגש לאשתי, אדם ניגש לאשתו, ואומר לה, זה כאב לי, והיא אומרת, זה נכון, אבל. מה זה עושה לו? בעצם זה לקחת מחק, והוא לא קיים. המציאות הפנימית שלו, כל מה שיש לו להגיד, לא שווה. או אם אני בא ואומר, זה נכון שאני עשיתי את זה, עשיתי את זה בגלל. מה זה בגלל? מה, יש לנו איזשהו שיעור בנסיבות? אם משהו קורה, אנחנו מצפים ורוצים איזשהו עוצמה אמיתי של הבן ובת זוג לקבל אחריות. עכשיו, אחריות לעשייה, לא לכוונות, זה ודאי אחר. אבל איזשהו קבלה שאם זה פגע בך, זה אכפת לי. ובראש ובראשונה כואב לי שנפגעת מזה. יכול להיות שאחר כך יהיה דיון על מה ואיך ואיך את הבנת ומה שהתכוונתי, אפשר אחר כך. אבל בראש ובראשונה, אני מצפה להתייחסות עניינית ברמה של דאגה ואכפתיות. ואם אין לי את זה, אז זה מאוד מאוד מהר מתדרדר למה? ויכוח, האשמות, מי אשם, זה בגללך, זה. ושני הצדדים מרגישים מה? אין כתובת. והדבר הזה פוגע בעצם הקשר, כי אנחנו לא ביחד. כך שההתגוננות, התחושה שהיא באה להאשים, ואז אני מתגונן, זה, התגובה הזאת, היא תגובה שהורסת את היכולת שלנו לבנות ביחד. אנחנו לא ביחד. זה פתאום היא נגדי. ואם יש אחד נגד השני, אז אנחנו לא צועדים ביחד. אוקיי? כפירה באחריות. לא עשיתי את זה. שימוש בתירוצים. היא אומרת שזה כואב, אני מסביר למה אני עשיתי. אז מה אני עושה לה? אני כאילו ממעט מהחשיבות. אני לוקח את המגרש, נעשה את זה אחר. משהו קורה לך. אתה, יש לך עוצמה להגיד לאשתך שכואב, הדבר הזה שהיא עשתה כואב, ואתה מקבל 10 דקות הסבר למה היא עשתה את זה. אז אתה בא כי המגרש אצלך. אתה מסתכן. אתה נפתח. אתה אומר שמשהו כואב. אתה רוצה חיבור. ובמקום, אתה מקבל הסבר. למה? איזשהו דוקטורט, למה זה דבר הזה הגיוני? כן.
אין שום שאלה של בירור גם?
של? לא.
של בירור?
אחר כך, כן. הבירור בא אחר כך. עכשיו שפה העיתוי הוא הכרחי. כאשר אני מביא מציאות מסוימת, אני בעל הבית. זה שלי. ואני מצפה מבת זוגי להתייחס לה לאן שאני נמצא. אחרי שיש חיבור, אני יכול להגיד, אני יודע שזה כאב לך ואני מצטער. אני רוצה להסביר לך איך אני הגעתי לזה, איך זה היה בשבילי. אז אפשר אחרי החיבור. אבל קודם כל חייב להיות קליק. מה שאתה מצפה, נכון? אתה מצפה שאתה אמרת לאשתך שמשהו כואב לך, בצדק, אתה מצפה, רוצה איזשהו חיבור. אמו אנוכי בצרה. הבירור בא אחר כך, אחרי שאתם ביחד, אוקיי? אחרי שאפילו הסכמה שבוא נדבר על זה בהרחבה. לפעמים זה עדיף בעוד שעתיים או עוד יום. את זוכרת מה שהיה אתמול? בוא נדבר על זה, כי אני חושב שאני רואה את זה בדרך אחרת, או אני רוצה לשתף אותך במה שאני עברתי באותה עת, אוקיי? אבל לא תוך כדי הבאה,
אוקיי? תוך כדי השיתוף הרגשות.
לא, יש להבדיל בין להגיד, יש להבדיל בין להגיד קדוש 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 על כל מה שהבת זוג אומרת, ולהגיד, להיות איתה ולהגיד, אם זה כואב לך, קודם כל אני מצטער שזה כואב לך, ואני רוצה להבין אותך מה חיווית. הכן הוא לא כן לתת איזשהו שטמפל שכל מה שהיא עוברת זה האמת האמיתית. אבל זאת האמת הפנימית שלה, הסובייקטיבית שלה. אתה רוצה לכלול את החוויה הסובייקטיבית שלה, אחר כך אפשר לשתף אותה במה שאתה עברת, ואז לחפש דרך פעם הבאה שזה לא יהיה. אבל בדרך כלל הקושי הוא שברגע שאני שומע משהו, משהו פה אומר, וואה, היא מאשימה אותי, זה בכלל לא כזה, זה היה אחר לגמרי, נכון? כי הוויכוח הוא מי צודק, ואז, ועוד פעם, היא לא מבינה כלום. אגב, מה היא אומרת? הוא לא מבין כלום, וזה חבל. זה הבחנה ברורה בין השיתוף וההבנה, לעומת אחר כך בירור, וזה לא עניין שמי צודק, זה עניין של להיות מסוגל להכיל אחד השני, התפיסות השונות. יכול להיות אחר כך, היא תבין, וואה, לא הבנתי אותך, שאלו הם היו הכוונות, פעם הבאה אני אנסה להבין שזה מה שאתה מתכוון. אבל זה אחר כך, בשלב הבירור.
יש כזה דיון גם של מי צודק, או שזה לא אמור?
אני אגיד לכם, אני לא כל כך אוהב את המונח מי צודק, כי אמת זה מאלף עד תף. אז יש איזשהו אמת פה. זאת אומרת, בוא נגיד, יש עובדות. אגב, עליהם גם כן אנחנו לפעמים לא מסכימים. אבל אני חושב שהרבה יותר חשוב להגיע להבנות. ואם יש איזשהו בסיס של כבוד, אז אני יכול להיות מספיק חזק ובטוח בעצמי להגיד, וואה, לא הבנתי את זה, את צודקת. אין בעיה, ודאי שזה חשוב. אבל כאשר אנחנו מדברים על מישהו שנעלב, ומישהו שקשה לו, הרבה פעמים זה לא עניין של צודק. זה עניין של רגשות, של תפיסות, איך אנחנו רואים את זה. ואז אני חושב שאם, אני תמיד אומר את זה ככה, אני חושב שדיברנו על זה, אם יש צודק ומי צודק, מנצח ומנוצח, הנשואים מנוצחים. כי אז זה בית דין, אנחנו לא, שוב, כמו שאנחנו אמרנו, אנחנו לא מצווים על צדק בית. אנחנו מצווים על שלום בית. ואני חושב שלפעמים אנחנו טועים ושואפים להגיע לאמת פה. זה לא מה שהקדוש ברוך הוא ביקש. הוא לא בעצם בא, כשאנחנו דיברנו על כך, אתם תגיעו לשמיים בעזרת השם, אתם, הקדוש ברוך הוא ישאל, בוא נגיד אותי, אם אתה, איך היה הנישואין? הוא יודע, הוא אומר, אייקה, נכון? הוא כאילו, ואז אני אומר, אני הצלחתי באמת לנצח את אשתי 77%. זה נישואין, אני ניצחתי אותה. אז הוא יגיד, רגע, איזושהי טעות בכתובת, זה נישואין או זה אתה טוען רבני? מה קרה פה? זה לא הדיל. אני חושב שאם אנחנו מצליחים להגיע לשלום, אז ודאי שאנחנו רוצים אמת וצדק שיהיה חלק. אבל בסופו של דבר אנחנו לאנשים לא מושלמים, ולפעמים אנחנו צריכים איכשהו לקחת בחשבון שנשותיהם לא מושלמות, ויש להם איזשהו דברים, איזשהו תכונה שאינו מבושל כל צורכו. אגב, אצלנו זה גם כן, ואנחנו מצפים שהיא תיקח את זה בחשבון, שאני רגיש בנקודה הזאת, כי היא יכולה להגיד, למה אתה רגיש בזה? תגיד לו. אבל אני רגיש לזה, אני לא יכול להגיד לו. תגיד לו, זה הדבר הנכון לעשות. יפה, זה נכון, אבל אני כזה. אנחנו מצפים שהיא תיקח את זה בחשבון. ואנחנו גם צריכים ודאי וודאי לקחת בחשבון את האי שלמות של נשותינו. אוקיי? ארבע. זה בעצם, הדבר האחרון, זה בעצם המומחיות שלנו כגברים. נשים בדרך כלל פחות טוב, וזה נקרא, או זה מבוסס על הבדיחה, בטח אתם מכירים את זה, הבנות צוחקות על זה, לא אנחנו. למה הקלה הולכת לכותל לפני הנישואים? כן, להתרגל לדבר אל הקיר, נכון? אז זה מאוד מצחיק על מישהו אחר. אבל יש כזה דבר שלפעמים, אני חושב יותר גברים מאשר נשים, אבל יש להם את הצד היפה הזה, שלסרב לענות אחד או לשני, או להתייחס זה לזה, עזיבת החדר באמצע ויכוח, נגמר, וואם. עכשיו, יש להבדיל בין שתי מצבים. כאשר יש איזשהו מצבים מתוחים, לפעמים יש איזשהו התנהלות, בוא נגיד שהאישה אוהבת הרבה לחץ, והגבר אוהב הרבה לחץ, והוא אומר, אני לא יכול להמשיך אותה. אני הולך להתפוצץ. אז, ולא חכם להמשיך את הוויכוח, אבל זה צריך להיות משהו מבוקר. בוא נמשיך הערב. זה כאילו איזשהו טקטיקה, איזשהו אמצעי. אבל אם באמצע ויכוח אחד מבני הזוג אומר, נגמר, שלום, לא מדברים, אז הדבר הזה הורס את הנישואים. כי בסופו של דבר, מה נשאר אצל זה שעזוב? זה כאילו הותך את הזוגיות. זה כאילו אחד מבני הזוג אומר, אני החלטתי שהדבר הזה, מה זה אני החלטתי? אני החלטתי, מה זה אני החלטתי? זאת אומרת, אם זה זוגיות, אז ככל שאפשר, הדברים האלו צריכים להיות משותפים. שוב, אני מבדיל, אדם יכול להגיד, זה שלוש בבוקר, אני לא יכול עוד. זה אחד בבוקר, או מחר יש לי, אני נותנת שיעורים בבית ספר, אני לא יכולה. אז האמירה הזאת היא אמירה אפילו חכמה. אבל אם זה חלק של איזושהי אמירה של המשך של השיחה, כי היא לא סוגרת את הנושא. היא בעצם אומרת, האמצעי שלנו היום הוא לא מתאים. אז בוא נמשיך בצורה אחרת. אוקיי? אבל מי שסוגר, הוא בעצם בא ואומר, אני החלטתי שהדבר הזה לא ימשיך אצלנו. וההתייחסות הזאת היא התייחסות הרסני. אוקיי. עכשיו, בזה אני רוצה להגיע, כן, בבקשה.
גם כאן בבדה, איש בדיאר, אמירה שהיא בעצם, התעלמות.
כן, כן, זה בדיוק. להתעלם. זה כאילו להגיד, אתה לא שווה לי. אני החלטתי שהדבר הזה, לא מעניין אותי שזה חשוב לך. לא מעניין אותי שזה חשוב לך. ואני חושב שהמהות של נישואין, שמה שמעניין אותך אמור לעניין את אשתך, אם אתה רוצה. אני חושב שכל סוגיה בשעס לא צריך לעניין אותה. אבל אם משהו כואב לך, אם משהו חשוב לך, אתה רוצה שזה יהיה חשוב לאשתך. ואתה לא רוצה, זה חלק של החוזה נישואין, שאנחנו ביחד. זה בעצם מה שרב אריה לוין, נכון? הרגל של אשתי כואבת לי, אני לא יודע אם נגיע לרמה הזאת. אבל אם משהו חשוב לך, אתה מצפה שהיא תיקח את זה בחשבון. ולהגיד לא, זה בעצם להגיד לא. אוקיי? עכשיו, אני רוצה לנגוע בנקודה נוספת. וזו נקודה שמאוד רגישה. הרי בוא נגיד שיש משהו בנישואין שחשוב לך. ואתה מבקש מאשתך להיות איתך בזה. או לעשות את זה. נכון? אתם מסכימים איתי שמצב כזה נקרא נורמלי? שמבקשים אחד מהשני, כי זה חשוב, אתה רוצה שהדבר הזה יהיה חלק של הנישואין. עכשיו בוא ננתח את התגובות האפשריות של הבן ובת זוג. אפשרות אחת זה להגיד כן, בכיף. זה הקל. לא צריכים להתעסק, זה עושה את זה טוב. היא מבקשת, אתה עובר, אשתי היקרה, בכיף, וזה נקרא חיבור שזורם. אבל בוא נגיד שהיא אומרת לא. אז השאלה, למה היא אומרת לא? למה בן אדם אומר לבן ובת זוג לא? והחקירה בזה לדעתי יכול לעזור לנו מאוד להבין מה קורה ביניהם. הרי, וזה קורה אצלי לפעמים במשרד, שהבעל יבקש, האישה מבקשת, והבעל הוא בשלו. אז אני לא מעט שואל אותו, בוא תעזור לנו להבין מה עומד מאחרי הסירוב שלך להגיד לו. האם זה בגלל שאתה באמת לא יודע שהיא רוצה את זה, היא רק אומרת את זה 10 שנים, זה לא קצת כבד שמיעה, הוא צריך לשמוע 20 שנה. הוא לא שמע את זה, פעם ראשונה שהוא שמע את זה. אם זה פעם ראשונה והוא שומע, אז זה כבר משנה את המצב. הוא לא יודע שהיא רוצה את זה. אבל לפעמים הוא יגיד, טוב, אני שמעתי את זה, אבל לא, לא כל כך חשבתי שזה באמת חשוב לה. כן? אני לא... לא, לא. אוקיי. אז מה העמדה הזאת? בוא נגיד שאתה היית מבקש מאשתך משהו, והיא לא הייתה עושה לך. היא לא הייתה מסכימה, והיא הייתה אומרת, לא, לא חושב שהוא מתכוון. כן? עמדה כזאת זה עמדה של זלזול, שכאילו מילה לא מילה. אז אני לפעמים שואל אותו, אוקיי, עכשיו אתה יודע שהיא כן מתכוונת, אז מה הלאה? אפשרות נוספת, שבן אדם בא ואומר, אני יודע שהיא רוצה את זה, אבל אני לא יודע איך לעשות את זה. ובמקום להגיד, אשתי היקרה, הייתי מאוד רוצה, ולא. אבל העיקר הוא לא שהוא לא רוצה, הוא כן רוצה, אבל לא יודע איך. אז זה אני חושב חובתו להתייעץ, ללמוד, כן? כמו שאתה היית רוצה שאשתך, אם אתה רוצה משהו והיא לא יודעת איך, שהיא תלמד. או לפעמים הבן אדם אומר, טוב, אני אומר לא כי אני לא מאמין שאני יכול. ועדיף לי להגיד לא, מאשר להודות שאני לא מסוגל. כי זה, 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 זה מבייש, זה כאילו... ואז צריכים להתמודד עם זה, שהאישה צריכה לקבל, כן? שהוא או לא יכול, או לא מאמין שהוא יכול, ואז צריכים לתת לו איזשהו כלים, לעזור לו להאמין שהוא מסוגל. אבל לפעמים, הוא לא עושה את זה, כי הוא לא רוצה. אבל הוא לא רוצה להגיד את זה, נכון? זאת אומרת, האישה מבקשת משהו, מה הוא אומר לעצמו? האמת היא שאני מסתי מכל זה. אני ממש... זה לא בשבילי. אלא מה? הקשר הוא לא מספיק בוגר שהוא מסוגל להגיד אני לא רוצה. כי ברגע שהוא אומר לא רוצה, מה עלול לקרוא? אז פתאום יש לנו איזשהו דבר שלא מוסכם, שהוא רוצה X והיא רוצה Y. וזה מחזיר אותנו לשיעורים הקודמים, שזוג שלא יודע להתמודד עם השוני, אז הוא בדרך כלל בבעיה. ואולי אני אסיים היום דווקא בנקודה הזאת. אמרתי, ובזה אני חושב שנסיים את החלק של מה לעשות עם שוני. כי לי נראה שיש שלושה, שלושה דרכים, בערך שלושה דרכים להתמודד עם שוני. הדרך הראשונה היא מלחמה. זאת אומרת, אני מגלה שהיא רוצה משהו אחר ממני, מלחמה. זה יכול להיות מלחמה קרה, זה יכול להיות מלחמה חמה, זה יכול להיות מלחמה של התעמלות. לא שמעתי. נכון, שכחתי. זה אנחנו מומחים. אנחנו ברוך השם, אני בטוח שיגלו עוד מעט איזשהו גן של שכחה אצל גברים, במיוחד לדרישות האישה. אז זה בעצם בדם שלנו. אז זה מלחמה. זאת אומרת, היא רוצה? לא. דרך שנייה היא להתעלם. זאת אומרת, אני יודע שהיא, אבל מה קורה כאשר אני מתעלם? זה אומר שלאט לאט, כל תחום שיש שוני, הופך להיות תחום שכאילו אסור להגיע לשם, כי אנחנו לא יודעים להתמודד. הדרך הנכונה היא ללמוד לקבל את השוני כחלק מרכזי, ולחפש דרך פנימי, לא רק לקבל אותו, אבל אם אפשר להפוך את זה למקום של צמיחה. זאת אומרת, למקום שאם הקדוש ברוך הוא, ואם שלמה המלך אומר, טובים השניים מן האחד, השאלה היא איך. ופה אולי מטאפורה, ואז אנחנו נסיים היום. מישהו פעם אמר שנישואין זה כמו משקפיים. שתי עדשות. אז האמת היא שעין אחד הוא כמו עיניים. עין אחד היא מספיק. נכון? מספיקה. היה איזשהו רמטכ"ל פעם עם עין אחד, שלפחות, כן, לפי העבודה שלו בשטח, יש אומרים שהוא היה בסדר. כנראה זה לא פגע בתחומים מסוימים. מתי, מה התוספת של עין שנייה?
מימד שלישי.
מה?
של המימד השלישי.
כן, פרספקטיבה. זאת אומרת שאם אני, פרספקטיבה וגם... גם רוחב, נכון? יש דברים שגבר לא יבין בחיים, יש דברים שנשים לא יבינו, אז ביחד אפשר להרחיב ולהגיע לפרספקטיבה. אבל יש תנאי אחד, שעיניים עובדות ביחד. אם מישהו פעם איבד אחד העדשות שלו, מסתובב עם רק אחד, מה מקבלים? כאב ראש וסחוחורת. זה ניסוי. אם אנחנו לא לומדים לחיות ביחד בטוב, אז זה לדעתי הדבר המרכזי בניסויים, וזה האתגר ללמוד איך לחיות ביחד. ואולי עוד מילה, כי אני חושב שיש פה איזשהו אלמנט אלוקי, שאנחנו כיהודים מכריזים על השם אחד ושמו אחד. אז בואו נסתכל מסביב, אתה רואה אחד? אנחנו חיים בעולם של פירוד, שיש צמחים ויש דומם ויש חיות ויש מדבר ו... אתה מבין? מה? יש כל מיני דברים. יש כל המינים. והקדוש ברוך הוא בא ואומר, זה הכל אני בראתי. אז זה יפה להגיד את זה. יפה לדרוש. אבל איפה בחיים אני אמור לעשות משתיים אחד ולחיות את המציאות שכוללת גם וגם, בלי לגמגם? זה ניסויים. וכל פעם שאני כן מגיע מתוך איזשהו שוני ואי הסכמה לביחד, לי נראה שבעצם אנחנו מביאים לעולם הזה את הצו האלוקי שהשם אחד ושמו אחד.